אנחנו ממשיכים את השיחה של פורים בחלק ט"ז, השיחה הראשונה. עושה בכמה מילים תקציר על מה שלמדנו עד עכשיו, אנחנו אוחזים בסעיף י"ב. הרבי הביא מאמר מבבלי ומאמר מירושלמי. בבבלי כתוב שאסתר ביקשה, קבעוני לדורות, ואחרי זה כתבוני לדורות. ובירושלמי כתוב שמרדכי ואסתר יחד ביקשו, העניין הזה של לקבוע את ימי הפורים האלה לימי משתה ושמחה. והרבי מסביר שזה שתי בקשות שונות. בירושלמי מדובר על הבקשה של מרדכי ואסתר על לקבוע את עצם ימי הפורים כימי ימים מיוחדים, ימים טובים. ואסתר ביקשה באופן פרטי, לא עם מרדכי יחד, את הבקשה שיקראו את המגילה ויתרה מזו שיכתבו את המגילה. והרבי מסביר מאיפה זה נובע, החלוקה הזאת, למה הבקשה הזאת הייתה בעיקר של מרדכי והבקשה של הכתיבה והקריאה בעיקר של אסתר, כי מרדכי התעסק יותר בצד הרוחני של הנס, כנוס את כל היהודים, לעורר את עם ישראל בתשובה, ואסתר התעסקה יותר ברובד הגשמי, איך לפעול על אחשוורוש, שיקשיב לה לבטל את הגזירות, ולכן גם בנס ההצלה, אז יש חילוק, מרדכי מדגיש יותר בנס, יותר את העניין הרוחני, ולכן מבחינתו הוא מסתפק בקביעת יום טוב, יום של שמחה, ויתרה מזו, כתוב שמרדכי עצמו רצה לקבוע את זה כיום שאסור במלאכה, שזה מבטא עוד יותר שעיקר העניין הוא הגילוי האור האלוקי שנמשך באותו יום, אבל זה חכמים לא קיבלו, ולכן לא קבעו את זה כיום טוב שאסור במלאכה, אבל מבחינתו גם לולי זה, מספיק לקבוע את הנס בצורה רוחנית, רק שזה יתבטא גם במעשים שמראים את העניין הרוחני של הנס, שזה משלוח מנות, מתנות לביונים ושמחה. מה שאין כן, אסתר הדגישה את הצד הגשמי של ביטול הגזירה, ולכן גם בנס היא הדגישה את העניין של לקרוא את הסיפור, את כל הפרטים שהביאו להצלה, ותראה מזו לכתוב את זה בקלף גשמי, שיהיה יהפוך להיות חלק מכתבי הקודש. והרב מסביר גם כן בפנימיות העניינים, מרדכי היה עניינו אור, עניינו חוכמה, יסוד אבא, לכן מדגיש את עניין בנס עצמו, מדגיש יותר את המעלה הרוחנית, הבלי גבול שנמשך פה בנס. שאין כן אסתר, שהיא עניינה מלכות, עניינה התלבשות בעולם, עניין הכלים, לכן היא מדגישה יותר את מה שהנס הזה היה מלובש בטבע, יותר את ההשפעה על הטבע. ולכן גם החגיגה של הנס צריך להתבטא בעניין של דברים גשמיים, דברים שקשורים עם הגשמיות, וזה הסיפור הגשמי של ההצלה. ולכן מובן למה העניין הזה של בקשת מרדכי ואסתר על עצם קביעת חג הפורים כיום משתה ושמחה, שזה קשור לעניין הרוחני של פורים, זה נכתב במגילה בירושלמי, כי ירושלמי עניינו אור, גילוי אור, לכן הבקשה הזאת היא שמבטא את האור של הנס, של פורים, כתוב בירושלמי, מה שאין כן הבקשה של אסתר, שזה מבטא את העניין של ההשפעה על הטבע, ופעולה בגשמיות, נכתב בבבלי, שבבלי כידוע מחשה כמושיבני, זה תלמוד בבלי, בבבלי מודגש יותר עניין של הפיכת החושך לאור. על פי זה, מיושב גם כן הלשון שמובא מדרש אסתר נמשלה לשחר. לפני זה, העניין הזה בחילוק בין הבקשות, הרי מדגיש בהערה 60, שזה מתאים גם עם הלשון הכתוב, שכתוב לפני זה לקיים את ימי הפורים האלה, כאשר קיים עליהם מרדכי יהודי ואסתר המלכה. שמדובר על עצם החגיגה של יום פורים כיום שמחה, אז כתוב מרדכי ואסתר המלכה. אבל נוגע לדברי הפורים האלה, ותכתוב אסתר מלכה את כל תוקף לקיים את, כתוב את דברי הפורים האלה, ונכתב בספר, שם כתוב מאמר אסתר קיים. מה זה מאמר אסתר? לא כתוב אסתר המלכה, אלא כתוב גם, ותכתוב אסתר המלכה את כל תוקף לקיים את איגרת הפורים הזאת, כן. כן, אבל לפני זה כתוב, הנה, ואסתר, ומאמר אסתר, פסוק ה... פסוק למד ב', מאמר אסתר קיים, דברי הפורים האלה ונכתב בספר. אז פסוק למד א' כתוב, כאשר קיים עליהם מרדכי היהודי ואסתר המלכה. מה שאין גם הפסוק, פסוק האחרון, מאמר אסתר קיים, מובא רק אסתר לבד. אז הרי מה ההבדל? כי ימי הפורים שאמרנו זה קשור לאור, לגילוי הרוחני של הנס, אז השתתפות אסתר בזה היה מצד מלכות כמו שהיא במקומה, כמו שהיא באצילות, ששם נרגש עניין האור. לכן נאמר אסתר המלכה, אסתר המלכה מדגיש את המעלת המלכות שהיה בה. תואר מלכה מורה על מלכות בגילוי, לא כמו שהיא בגלות, בעולמות בריאה יצירה עשייה. מה שאינגן, הבקשה שלה קיבעוני וכתבוני, מאמר אסתר, זה בקשה של אסתר קיים, ונכתב בספר, אז פה כתוב רק אסתר, כי כאן הבקשה שלה היה מצד זה שהיא יורדת למדרגה הנמוכה יותר, שמתייחסת לעולם, לטבע של העולם, לאלם ואסתר של העולם. לכן שם לא מודגש איך שהיא אסתר המלכה, אלא עניין של אסתר לבד. אז סעיף י' ב', על פי כל הנעל יומתה גם הדמיון בין אסתר לשחר. מה שחר סוף כל הלילה? אף אסתר סוף כל הניסים. ושייכותו לכך שאסתר ניתנה להיכתב. למה משווים את אסתר לשחר ומה זה ההדגשה הזאת סוף כל הניסים? הטעם שסוף כל הניסים נמשל בגמרא לסוף כל הלילה. לכאורה הרי נס ולילה הם הפכים בתכלית. כמו שהמהרש"א שם בגמרא מקשה. לילה זה אסתר, נס זה, גיל, זה גילוי, היא כמובן לעיל, כי תכליתו של נס, שהטבע גוף הישתנה, שבטבע מצד עצמו, שהוא עניין של לילה וחושך, היא ניכר ומודגש, מורגש, האור והגילוי של האלוקות. נס מלובש בטבע עניינו לפעול על הטבע, שהטבע ישתנה, שהטבע עצמו תוכל לראות בו עניין אלוקי. אז זהו שאסתר היא סוף כל הניסים. היינו שהיא הסוף והתכלית של כל הניסים. אסתר מבטאת את הסוף כל הניסים, את התכלית של הניסים. מה זה? להמשיך את הנס ואת הגילוי אלוקות בתוך האלם ואסתר של העולם. כי פעולתה היא לא רק בחושך העולם הזה, שיש לו שייכות לאור, או בעניינים הזקים והבלתי חומריים שבעולם הזה, אלא בסוף כל הלילה. בתכלית החושך והאלם ואסתר, אסתר פני של עולם הזה. מקום שאין לו שייכות כלל לאור. כמו סוף הלילה כפשוטו, שבו דווקא לפני עלות השחר, חושך הלילה הוא ביתר התגברות מאשר במשך הלילה. כמו שהוא מובא בהרחבה בחסידות. זאת אומרת, אסתר מבטאת את העניין הזה, שהטבע עצמו יראה ויגלה אלוקות. וזה היה העניינה של אסתר. היא הייתה נמצאת בעמקי הקליפות, היא הייתה עם החשברוש. ודווקא שמה, היא ראתה איך שזה שהיא נמצאת עם החשברוש, היא מצליחה לעשות שם שינוי ולפעול את הנס הגדול הזה בצורה טבעית ביותר, באופן שמתלבש בטבע, שבזה היא ראתה את היכולת של שינוי הטבע. ולכן אומרים אסתר היא סוף כל הניסים. על ידי אסתר מתבטא התכלית של הניסים. והעניין הזה קשור עם הלילה. כמו שההתגברות החושך של הלילה, הוא בסופו של דבר, כדי להפוך את הלילה לאור ויום. אז לכן, כאילו גם בחושך והלילה, מה אני רואה בזה? אני רואה את התכלית שהוא הפיכת החושך לאור ויום. לפי זה מובן גם הטעם שדווקא הניסים שבסוג שניתנה להיכתב, אפשר לדמותם ללילה. אפשר לסוף כל הלילה. לכן אומרים, דווקא נס כזה, אסתר היא סוף כל הניסים, כיוון שהנס של אסתר מדגיש את הנס המלובש בטבע, כמו שהזכרנו קודם, מתורה אור, שכתוב שהכל היה נראה בצורה טבעית, או הלשון של, שהיה, לא היה הדבר הנראה לעין שהוא למעלה מהטבע, יכלת לחשוב שזה טבע, לכן דווקא נס כזה ניתנה לי כתב, כי הכתיבה מסמל, את ההתלבשות בטבע. זה שבניסים הללו התלבש זיכרון הנס בכתיבה ועשייה, שבעולם הזה גוף המסוג הדומם, סוף כל המדרגות של עולם העשייה, ושניסים אילו עניינם הוא להפוך את הלילה, בפרט את סוף כל הלילה, להפוך את החושך בכלל, בפרט את סוף כל הלילה, את החושך הכי גדול שיש בסיום הלילה. להפוך את זה לאור. ולפני זה, בחלק הראשון של השיחה שלמדנו, הוא אמר את ההבדל בחנוכה לפורים. נכון, למה חנוכה זה שונה וחנוכה לא נכלל בסוף כל הניסים? אבל כי חנוכה, זה היה יותר נס רוחני. היה הצלה של הנשמה והרוחניות של עם ישראל. לכן זה לא ניתן להיכתב, כמו שאמרנו, עניין הכתיבה, שזה היה בקשת אסתר, היה להראות את ההתגלות האלוקי בתוך הטבע, בתוך גדרי הטבע. שכן חנוכה זה היה מבחינה מסוימת יותר רוחני. ולכן גם הציון הנס הוא על ידי פעולה רוחנית של הדלקת נרות וכו'. אז פה הרב מביא בהערה 66, יש לו משהו, זה הטעם שנס חנוכה לא נכתב, כי נס חנוכה שייך בעיקר לנשמה ורוחניות. כמו שהוא מוזכר קודם, מביא בהערה 38 מהתז. זה גם הביאור לכך שנמשלה אסתר לשחר. למה אנחנו משווים את אסתר לשחר? אור השחר, הבוקע את החושך שבסוף כל הלילה, מורה על האור אשר נמשך דווקא מן החושך שקדמו. זאת הפיכת החושך גוף על האור. זאת אומרת, זה שהיה חושך מאוד מאוד גדול, זה היה הקדמה לאור שבוקע בשחר, בתחילת היום. כמרומז בטבעת שחר, שהוא מלשון שחרות וכדרות וחושך. ולכן, לו, אסתר מסמל את האור שמאיר בתוך הטבע, בתוך גדרי הטבע. מצד אחד זה סוף כל הניסים, כמו סוף הלילה, מצד שני, אסתר נמשלה לשחר. זה האור שבוקע את החושך, ולא סתם האור שבוקע את החושך. אלא אור שמגיע כביכול מתוך החושך. דווקא מתוך החושך הכי גדול, אז מתחיל לבקוע האור. וכמו שמוסבר אפילו בגשמיות, שזה שהחושך הוא מאוד מאוד גדול בסיום הלילה, כי זה עוד מעט מתחיל כבר השמש לזרוח. האור מתחיל כבר לבקוע ולהאיר. אז זה מסמל איך שהאור מאיר מתוך החושך. אז העניין הזה מתבטא גם בספירות. הילד השחר, כתוב שזה כנסת ישראל, זה מראה על ספירת המלכות. כיוון ששחר סוף כל הלילה, מובן שמדובר פה על ספירת המלכות, וספירת המלכות גופה אמרנו שיש שתי עניינים, יש המלכות כמו שהוא לעצמו, ומלכות כמו שהיא יורד לעולמות נבראים, התלבש בעולמות ביה, ועד עולם העשייה. אז הוא מביא ספירת המלכות, לא כמו שהיא במקומה באצילות, ואף לא כמו שנעשה העתיק לבריאה, מקום שעניין המלכות הוא עדיין בגילוי, כמו שיורדת להלם ואסתר של עולמות בריאה, יצירה ועשייה, על מנת להפוך את ההלם לאור. דרך המבואר לעיל בנוגע לאסתר. אז לכן, זה גם הדמיון, נמשלה אסתר לשחר. שחר מראה על ספירת המלכות, כמו שיורד בתוך ההלם ואסתר, ועניינו לגלות אור בתוך ההלם ואסתר, להפוך את ההלם ואסתר לגילוי. וזה עניינה של אסתר, להפוך את הטבע או לגלות אלוקות בתוך גדרי הטבע. וזה בעצם כאילו התוכן הזה של אסתר, להפוך את האלם ואסתר, לגלות אלוקות בתוך הטבע, זה היה עניינה, וזה שזה עניינה, זה היה עבודה שלה, זה גם עניינה רוחני, וזה גם התוכן בקריאת המגילה ובכתיבת המגילה. אני אומר, הרבי לא כך מדגיש את העניין שקריאת המגילה זה קוראים את כל הסיפור הטבעי של נס פורים, אבל לכאורה זה מתאים גם עם העניין הזה, שקוראים את כל פרטי המגילה וכל הפרטים הטבעיים, להראות את הסיפור כביכול זה עניין טבעי, אבל בעצם כשאתה קורא את כל הפרטים, אתה רואה פה עניין אלוקי שהתבצע בכל התהליך הטבעי הזה. וזה העניין, וגם בכתיבה, שזה מסמל בזה שאתה כותב את המגילה, זאת אומרת, זה גם מבטא את השייכות וההשפעה של הנס על הגשמיות. זאת אומרת, עניין הכתיבה מסמל את ההשפעה האלוקית בנס הזה, בגשמיות, בצורה כזאת שהופך את הגשמיות לדבר שמבטא גילוי אלוקי. זה שהכתיבה של הסיפור נהפך להיות חלק מכתבי הקודש, מסמל איך שהטבע עצמו מגלה אלוקות, שאלוקות חודר בתוך הגשמיות גופה. אפשר עוד להאריך בעניין הזה, אבל זה מספיק בעניין הזה. יש פה בהערה ה-69, הרב מביא מספר קבלה, מרואה אור, שאסתר מבחינת מלכות המסתתרת בראש הבריאה. בתורה אור, במגילת אסתר, מובא שזה עתיק דבריאה. זה מלכות כמו שהוא נעשה עתיק ונמשך לעולם הבריאה. אבל במאמר אחר, בוואי אומן תפרשעינטט, מובא, קראו אל אסתר, הדסה, הדסה היא אסתר, הדסה מראה על פנימיות המלכות, כמו שזה באצילות, כמו שנעשה עתיק לבריאה. ואסתר מראה על בחינת מלכות, כמו שיורד בריבוי עלמות ואסתרים של הבריאה. יש להיין בתיווך המאמרים, יכול להיות שהקבלה הוא דיבר באופן כללי יותר, על העניין שמלכות שיורדת לבריאה, אבל בפרטיות יותר, אסתר מראה על המלכות כמו שיורדת בתוך האלם ואסתר של העולמות. הקושי הוא כי בלשון הקבלה כתוב בראש הבריאה, שזה מראה על מדרגה רוחנית יותר גבוהה. אז כמו שהרב אומר, צריך להם בתיווך המאמרים, אבל כללות העניין שהרב רוצה ללמוד, שאסתר מבטא את הירידה לתוך האלם ואסתר של העולם. ממשיך הרב ואומר, ומה שאסתר מהפכת את האלם ואסתר של העולם, אף בשנינה הוא אסתר אסתיר, אינו רק בכוחו של מרדכי. עניינו הוא אור וגילוי, והיא אומנת הדסה היא אסתר. הוא נתן את הכוח לאסתר שתוכל להפוך את האלם ואסתר. והסיבה לזה גם, לא רק בצד, הרי מוסיף פה לזה, לא רק מצד מרדכי, אלא גם מפני שאסתר עצמה בפנימיותה היא למעלה מהאסתר. זה גם, זה נכון שגם מרדכי נתן את הכוח, כמו שכתוב בחסידות, אבל יש גם שהיא עצמה מראה על עניין של למעלה מאסתר. זה הפירוש הפנימי פסוק, הדסה היא אסתר. מה זה הדסה היא אסתר? גם ברידתה בתוך האלם ואסתר, שזה אסתר, היא נשארה בפנימיות, היא נשארה הדסה. ישנה בחינת הדסה. הדסה מראה על הצדיקים. זה מורה על פנימיות המלכות. המיוחדת עם הספירות של למעלה ממנה. בגלל שהפנימיות שלה זה הדסה, זה המלכות כמו שהוא נמצא בשורשו ומקורו, לכן גם כשהוא יורד לתוך האלם ואסתר הוא לא מתבטל. ולא רק שהאלם ואסתר לא מעלים עליו, אלא אדרבה הוא מצליח להפוך את האלם ואסתר, להפוך אותו למקום, לעניין של אור. זהו גם ההוראה בעבודת כל אחד ואחד. גם כשיהודי נמצא במצב של אסתר וחושך, אלו להתפעל מזה. לפעמים אדם יכול לחשוב שהנה אני נמצא בתוך אסתר, אז אין לי אפשרות להעיר. אומרים לך אדרבה, כיוון שבפנימיותו הוא למעלה מהאסתר, כל יהודי יש לו פנימיות, יש לו את דרגה והבחינה של למעלה מהאלם ואסתר, על דרך כמו שאצל אסתר יש את ההדסה, היא אסתר, הרי בכוחו לא רק להתגבר על האסתר, אלא תראה מזו להפוך את האסתר עצמו לאור. זה שתי פרטים, להתגבר על האסתר, לא להתפעל מהאלם ואסתר, ועד רבה, תראה מזו להפוך את האסתר לאור. כפי שנדבר פעמים רבות, כל ענייני פנימיות התורה ישנם ברמז על כל פנים מנגלדת תורה. אז גם בענייננו, הרב הולך עכשיו להסביר עניין נפלא, ביור בלשונות בהלכה, שזה מתאים עם העניין המרכזי שדיברנו עכשיו במעלת אסתר. העניין הנעל בעבודת כל אחד ואחד, שיהודי בפנימיותו הוא למעלה מהאסתר, ולכן גם כשיש אלם ואסתר הוא יכול להתגבר על האסתר, ולהפוך את האסתר, מרומז בשולחן ערוך של אדמור הזקן, מראי של חוט השכמת הבוקר. והרבי אומר שבלשון הזה, שאדמור הזקן מביא בשולחן ערוך, שזה מתאים ממה שאנחנו הולכים עכשיו ללמוד, תתיישב גם תמיעה בבטז על השולחן ערוך. אז הנה, אני אגיד מה שכתוב בשולחן ערוך, בטור, ומה התז מעורר, הביאור הנפלא שהרבי לומד. בשולחן ערוך, אדמור הזקן כותב, מהדורה בטרה, צריך כל אדם בבוקר להתגבר על יצרו כארי, לקום משנתו קודם אור הבוקר לעבודת בורו, הוא מוסיף, כדי שהוא מעורר השחר, לקום עוד קודם, זה שהוא יהיה מעורר השחר, כמו שכתוב, העיר השחר, דוד המלך אומר, העיר השחר, אני מעורר השחר, ואין השחר מעיר אותי. הוא מוסיף, זוהי מידה בינונית. ככה אדמור הזקן כותב במעדורה בת. המקור של זה הוא מהטור, הטור בסימן א' כותב, שאדם יקום בבוקר לעבודת בורו, אף אם יסיינו יצרו בחורף לאמור, איך תעמוד בבוקר והקור גדול, או בקיץ, איך תעמוד מנתך ועדיין לא סבעת משנתך. אז הוא אומר, התגבר עליו לקום, שתהיה אתה מעורר השחר, ולא יהיה הוא מאירך. כמו שאמר דוד עליו השלום, הוא רכבודי, הוא רענבל לחינור, העיר השחר. אני מאיר השחר, ואין השחר מאיר אותי. זאת אומרת שאדם יקום קודם השחר, וכל שכן, אם ישקים קודם אור הבוקר, לקום, להתחנן לפני בורו, מה יופיו ומה טובו. זה הלשון של הטור. בשולחן ערוך, הבית יוסף, בסימן א', אז גם הוא מביא את זה בהתחלה, התגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בורו, שיהו מעורר השחר, והוא לא מוסיף, ואין השחר מעורר אותי, כמו שאמר דוד המלך. על זה מאיר התז, תז על המקום, מאיר בשולחן ערוך, לכאורה, אין שייכות זה העניין, אלא הוא זריזות בפני עצמה, מה זה שיהו מעורר את השחר. ולכן לכאורה כן היה חסר העניין השני, שאין השחר מאיר אותי, זאת אומרת שזה הזריזות, מה זה שיהו מעורר השחר. לעניין הוא, שאינו דומה העושה מצווה על ידי תורות של אחרים, לעושה על ידי עצמו. על פי זה הוא מביא, מה שכתב הטור, אני מאיר את השחר ואין השחר מאיר אותי, למה צריך את הסיפה? אז על זה הוא מסביר דבר נפלא. הוא אומר ככה, אדם מקדש את עצמו מלמטה, מקדשים אותו מלמעלה. אז גם בהתעוררות יש שתי סוגי התעוררות. יש בהתחלה התעוררות מלמטה, ואחר כך יש התעוררות עליונה לסייע לו. אז דוד המלך משבח את עצמו שהוא היה במעלה כל כך גדולה, שההתעוררות שלו הייתה מלמטה, התעוררות כל כך גדולה, שהוא לא היה צריך לסיוע וההתעוררות של מעלה. לכן הוא אומר, אני מאיר את השחר, אני מעורר את עצמי, אני, יש לי התעוררות מלמטה, ואני לא צריך, ואין השחר מעורר אותי, אני לא צריך את ההתעוררות של בחינת השחר, שזה ההתעוררות של כנסת ישראל וספירת המלכות למעלה, כי יש את ההתעוררות שאני בעצמי מעורר את עצמי. הוא מוסיף אתה, אז מעלה זו אינה אלה לדוד כיוצא בזה. אבל אנו, הלוואי שנזכה להתעוררות מלמטה, כדי שיבוא אחר כך מלמעלה. לכן אנחנו לא בדרגה כזאת של דוד המלך, לכן אין השחר מעורר אותי, זה לא דבר ששייך אלינו. אבל העניין שיהיה הוא מעורר השחר, זה כן עניין שיהיה לנו התעוררות שתביא את ההתעוררות מלמעלה. אז לכן הוא לא אומר שהוא לא שולל את האין השחר מעיר אותי, שיהיה מעורר השחר, שאנחנו נתעורר מעצמנו, זה לא רק זריזות, שאנחנו יהיה התעוררות מלמטה, שיביא את ההתעוררות של השחר מלמעלה, איילת השחר מלמעלה, שיעורר אותנו, שיהיה התעוררות הדלתתה והתעוררות הדלילה. לכן הוא אומר שיתגבר, שלכל הפחות יהיה מעורר השחר, והלוואי ותזכה להתעוררות מלמעלה, של התעוררות של איילת השחר, התעוררות הדלילה מלמעלה. ככה כותב התז, להסביר למה השולחן ערוך לא מעתיק את כל דברי הטור כלשונו, אלא מביא רק את החלק הראשון שיהיה הוא מעורר השחר. עכשיו, על פי זה מתעוררת קושייה מאוד גדולה, כפולה, גם על אדמור הזקן, וגם בכלל על התז. קודם כל, איך יכול להיות שהיא, לפי דברי התז, דוד המלך אומר, אני, ההתעוררות שלי מלמטה כל כך גדולה, שאני לא צריך לסיוע והתעוררות שלי מלמעלה. איך יכול להיות דבר כזה, שיש מישהו שלא צריך לסיוע והתעוררות מלמעלה? אלמלא הקדוש ברוך הוא עזרו, אני יכול, לא אומרים לכל אחד מישראל, אפילו על צדיק. גם דוד המלך צריך את הסיוע והתעוררות מלמעלה. מה זאת אומרת, אין השחר מעורר אותי, אני לא צריך התעוררות מלמעלה. זה א', ב', אם זה הפירוש, אז איך אדמור הזקן בשולחן ערוך כותב אין השחר מאיר אותי, ולא סתם מוסיף וזוהי מידה בינונית. עד רב, שזה שייך לא רק לדוד, זה שייך לכל אחד ואחד. אז בואו נראה, וזה הרב מסביר ביור, ביור נפלא ביותר. נראה את הלשון בפנים בסעיף ת' זין בשיחה. הביא הטור צריך אדם להתגבר כערי לעמוד בבוקר לעבודת בורו, שתהיה אתה מעורר השחר ולא יהיה מאירך. כמו שאמר דוד עליו השלום, אני מאיר השחר ונשחר מאיר אותי. ובשולחן ערוך הביא המחבר רק את התחלת העניין, שיהיה הוא מעורר השחר. את הסיום, אין השחר מאיר אותי, הוא לא מביא. מסביר התז, שחר היינו כנסת ישראל, קדושת ישראל, הקדושה השורה בישראל. בזה יש שתי אופנים. אני מאיר השחר, מראה להתעוררות מלמטה, להגיע אל השחר, להגיע לשורש, לקדושת ישראל למעלה. שחר מאיר אותי זה ההתעוררות מלמעלה, מבחינת השחר. אז דוד המלך אמר, אין השחר מאיר אותי, כי ההתעוררות שלי כל כך גדולה, שאין צריך לסיוע והתעוררות של מעלה. אז כיוון שזה מדרגה ששייכת רק לדוד, כי יוצא בזה, אז המחבר בשולחן ערוך לא הביא את זה. אז א' שואל הרבי לכאורה תמוע, איך אפשר לומר שישנו מי שאין צריך לסיוע והתעוררות של מעלה? אלמלא הקדוש ברוך הוא עזרו, אין יכול לו. ולכל אחד מישראל, אפילו צדיק גמור, אמרו אל תאמין בעצמך. אז איך ייתכן שלפי הסבר התז, דוד המלך אומר, אני לא צריך לסיוע מלמעלה, יש לי מספיק ההתעוררות מלמטה, התעוררות מצידי כל כך חזקה, אני לא זקוק לסיוע מלמעלה. וגם לא מובן. הנה, אדמור הזקן בעצמו, במהדור הקמה, הוא כן מביא כמו המחבר, את העניין הזה שטוב להשכים קודם אור הבוקר, להתחנן לפני בוראו, והוא מביא גם, זהו, את העניין הזה של ואין השחר מאיר אותי, הוא לא מביא. הוא מביא על דרך כמו רק לשון המחבר, כביכול לקום קודם השחר, שיהיה הוא מאיר השחר. מה שאין כן במדור כמה, מדור בהתרה, הוא כן מביא את זה, ולא סתם. הוא מביא את זה וכותב, שזו היא מידה בינונית. אז אינו מובן. מדור כמה, הוא כותב שיהיה הוא מעורר השחר. מדור את עניין, כותב שיהיה הוא מעורר השחר, שכתוב העיר השחר, אני מעורר השחר ואין השחר מאיר אותי, וזו היא מידה בינונית. אז איך ייתכן שמדור הבטרה שזה לכאורה, זה חלק מהשולחן ערוך, זה דבר השווה לכל נפש. הוא מביא אין השחר מאיר אותי, שזה כביכול כמו דרגת דוד המלך, לפי הסבר התז, שזה לכאורה שייך רק לדוד המלך, ומוסיף שזה מידה בינונית. ועל העניין הזה זו מידה בינונית, הוא מביא את זה לא רק על כללות הדין של לקום קודם אור הבוקר, שראוי לרש המים, לקום בחצות לילה, אלא גם על העניין שאין השחר מאיר אותי. זאת אומרת שגם הפרט הזה, זה לא עניין ששייך רק ליחידי סגולה, אלא זו מידה בינונית. מתאים לכל אחד. מה ההבנה בזה? אז יש לנו פה שתי שאלות. קודם כל, בכלל בדברי התא, אז איך ייתכן שיש מישהו שלא זקוק לסיוע מלמעלה? ודבר נוסף, אם זה הביור, איך זה שהאדמור הזה כן מביא את זה במהדורה בתרא, מביא את זה בפשטות בהלכה, וכותב יתרה מזו שזו מידה בינונית. אז זה הרבי אומר דבר נפלא. על פי מה שלמדנו קודם, מה זה השחר? אסתר נמשלה לשחר. מה זה אסתר? סוף כל הניסים, שחר סוף כל, זה האור השחר שבוקע את החושך סוף כל הלילה. אמרנו שזה מרמז על ספירת המלכות, מלכות עצמה, מלכות כמו שהיא יורדת לתוך האלם ואסתר, להפוך את האלם ואסתר. אז על פי הנעל בנוגע למדרגת שחר, שזה כנסת ישראל כמו שהיא יורדת לתוך האלם ואסתר של העולם, יש לומר, כוונת התז בדבריו, שאין השחר מעורר אותי, אני לא צריך לסיוע והתעוררות של מעלה, לא הכוונה בכלל לשלוש, אני לא זקוק לסיוע של מעלה, חס וחלילה, אין יהודי שלא זקוק לסיוע של מעלה, גם צדיקים. אלא הכוונה, אני לא זקוק לסיוע מבחינת השחר, שזה מראה על מדרגה נמוכה באלוקות, בשכינה, אלא אני צריך לסיוע ממדרגות נעלות יותר באלוקות. שחר, אמרנו, זה מראה על ספירת המלכות כמו שורדת לבריאה, להלם ואסתר. יש מדרגות יותר נעלות באלוקות. אז אומר דוד המלך, אין השחר מאיר אותי, כי אני מקבל התעוררות ממדרגה רוחנית יותר גבוהה. והביור בזה, יש לומר, שבסיוע מלמעלה ישנם בכללות שלוש מדרגות. א', יש סיוע לא להיכשל בתאוות איסור. פשוט כפשוטו, לנצל מהאלם והסתר של העולם, מהחושך של העולם הזה, זה שאדם נופל בתאוות העולם, פירוש שהוא שקוע בתוך האלם והסתר של העולם. אז הסיוע הזה כדי לא להיכשל בתאוות, כדי לנצל מהאלם והסתר של העולם, זה בבחינת השחר. זה המלכות כמו שיורדת ונמשכת בסוף כל הלילה. מקום התכלית וההסתר של העולם הזה. אחר כך יש, צריך עוד סיוע, לשמר מפני תאוות היתר. כי תאוות היתר זה לא ממש, זה לא אסור, אז אדם יכול יותר קל לו להיכשל בזה. זה צריך סיוע מיוחד. זה בא מהמלכות כמו שנעשה עתיק לבריאה. זה כמו המדרגה שאומר, מלכות שמסתרת בראש הבריאה. אף שגם בחינה זו עניין של לילה, זה מלכות שיורדת, אבל זה המלכות כמו שנמצאת עדיין למעלה. עולם הבריאה בתחילתו, עדיין לא יורדת לתוך האלם והסתר. ולכן זה עוזר וזה סיוע להישמר בפני תאוות של היתר. מצד אחד זה בא לשמור על האדם מתאוות, כי זה מתייחס לעולם, אבל בזה גוף ברובד יותר נעלה בעולם, תאוות היתר ולא תאוות איסור. ואחר כך יש סיוע שלישי, זה שאדם יוכל להתעלות ממדרגה למדרגה בקדושה גופה. זה מגיע ממלכות האצילות כמו שהוא במקומו, לא ממלכות כמו שיורדת לעולמות נמוכים יותר. והעניין הזה נקרא יום. אז על פי זה, שדוד המלך אומר, אין השחר מאיר אותי, שיהיה אני מאיר השחר ואין השחר מאיר אותי, זאת אומרת, אני מתעורר מעצמי לפני התעוררות של השחר, אני לא זקוק להתעוררות של שחר, שעניינו להישמר מתאוות איסור, או אפילו מתאוות היתר, אלא אני מקבל סיוע ממדרגה יותר רוחנית, להתעלות מעלה-מעלה במדרגות הקדושה. שלושת העניינים הללו, בעצם מתאימים לשלוש מדרגות של צדיק, בינוני ורשע. בפרט, כפי שמוסבר בתניה, מדרגות צדיק, בינוני ורשע, כמו שמוסגר בתניה. צדיק, אחד כזה, שבכלל לא שייך לעניינים של תאוות, אין לו נפש יצרה, כי הרגו בתענית. אין לו נפש עמית, הוא הפך את הנפש העמית, או שביטל את הנפש הבאמית. יש בזה ריבוי דרגות. אבל לכן עיקר העבודה שלו בעלייה בקדושה גופה. זאת אומרת, תוכן עבודתו בעלייה בקדושה גופה. זה אצל צדיק. בינוני, הוא אחד כזה שמושלל אצלו עבירה בפועל, עשיית עבירה בפועל. שהמור הזקן כותב בפרק י' ב', הוא לא עבר עבירה מימה ולא יעבור לעולם. אבל עדיין, הוא צריך למלחמה על מנת לשמר מתאוות היתר. עדיין יש לו התמודדות, כי הוא לא הפך את הנפש המעמית. נפש המעמית יכול להביא לו הירורים, שהוא צריך לדחות אותם וכו'. אז הוא מתמודד, יש לו התמודדות, אבל התמודדות עדינה יותר, עם תאוות היתר. והרשע צריך למלחמה על מנת שלא ייכשל באיסור. זה עבודה יותר קשה. לכן הרשע זקוק לסיוע מלמעלה מבחינת השחר, כדי שנצל מתאוות איסור. הבינוני הוא בדרגה יותר גבוהה. אז על פי זה מובן מה שאדמור הזקן כותב בשולחן ערוך. מצד נגלה של תורה, הבינוני זה מי שנמצא במצב של חצי על חצי. כמו שמובא, הוד אמרינה באלמה, שתני בפרק א', הוא אומר, מחצה למחצה, יש מחצה למחצה שהוא בינוני, רוב זכויות נקרא צדיק. אז במדורה קמה, שנכתב על פי הגמרא והפוסקים, הוא כתב, שאדם יתגבר עליו לקום, אפילו מסיתנו יצרו, עדיין לא סבת המשנתך, שיהיה הוא מעורר השחר. יחשוב בליבו לפני מי הוא חושב, שיהיה הוא מעורר השחר. הוא לא כתב את אין השחר מאיר אותי. כי מה זה אין השחר מאיר אותי? זה אומר שאני לא זקוק להתעוררות של שחר, אלא אני זקוק להתעוררות גדולה יותר. לא, אני מפורש, נמצא במצב, בממד ומצב, שיש לי מלחמה והתמודדות עם היצר הרע, ואני יכול אפילו ליפול, אפילו בתאוות איסור. לכן אומרים שהוא מעורר השחר, אבל אני מפורש כן זקוק להתעוררות של השחר, כדי להינצל מתאוות. אני נמצא במצב של מצב נמוך, מצב שעדיין יש אפשרות ליצר רע לשלוט עליי. השאין, כן, במדור הבטרה בשולחן ערוך, אדמור הזקן שם הכריע לפי שיטת המקובלים, בכלל, ככה מובא, ככה בשער הכולל הוא מביא שמדור את עניון הנפסק יותר לפי המקובלים, ולכן זה מסביר הרבה מהחילוקי דינים שיש בין מדור הקמה למדור את עניינה. אז שם, על פי ביור בפנימיות, בפנימיות התורה, על פי טניה, אז גם הבינוני הוא מושלל מלעבור אווירה. ולכן הוא בעצם לא זקוק לסיוע של השחר. מה זה אמרנו? מה זה הסיוע של השחר? זה האור אלוקי כמו שיורד בתוך האלם וסתר, ומסייע ליהודי להתגבר על תאוות איסור. אבל אדם שנמצא במצב של בינוני שלא עבר עבירה מימה ולא יעבור לעולם, זאת אומרת, אצלו מושלל לעבור עבירה בפועל. לכן הביא אדמור הזקן גם את עניין, ואין השחר מאיר אותי, והוא סיים זו מידה בינונית, הוא מרמז למידה בינונית על פי התניה. כי הוא אומר יותר מזה, זה עצמו אדמור הזקן פוסק, בתוך השולחן ערוך, בתור פסק דין השווה לכל נפש. כי אחרי שאדמור הזקן גילה את זה בתניה, אז הדרגה הזאת היא מידת הבינוני, מידת כל אדם, אחרי הכל אדם ימשוך, שאדם יכול להיות בינוני בכל עת ובכל שעה. ומילא, אז אומרים, אין השחר מאיר אותי, זה מדרגה בינונית. בינוני שהוא מצליח לשלוט על היצר הרע בפועל, לא לעבור אווירה, אז הוא במדרגה שאין השחר מאיר אותי. הוא לא זקוק להתעוררות של השחר בשביל להתגבר על תאוות איסור, אלא מה הוא צריך לזקוק להתעוררות רוחנית במדרגה גבוהה יותר, או לתאוות היתר, או יותר מזה לסיוע במדרגות הקדושה גופה. הוא מביא, על פי זה מובן גם, שתי הסעיפים. בסעיף הראשון הוא מביא על זוהי מידה בינונית, משהו, אני מעורר השחר, ואין השחר מאיר אותי, וכך הוא מסיים את סעיף א'. סעיף ב' הוא מתחיל, אבל ראוי לכל ירא שמיים, וכל החילה שנגע שם בליבו, לקום בחצות לילה. זה קונן מעט על חורבן וכו'. זה הוא מביא בסעיף ב', כי זה עבודה שלמעלה ממה שמוכח בבינונים. מה שמוכח בבינונים זה, זה לקום, להתגבר על יצרו ולקום משנתו קודם אור הבוקר, שהוא יהיה במצב שאין השחר מאיר אותי. זוהי מידה בינונית. אבל ראוי לכל ירא שמיים להיות מדרגה יותר גבוהה. וזה בעצם מרומז בעניין הזה של קימה בחצות לילה וכו'. מעין עבודת הצדיקים. זה דרך אגב, הרב מאיר את זה בהערה 89 כאן. הכל פנים, בסעיף האחרון הרבי אומר כך, כיוון שרבנו הזקן תובע לקיים את העניין הנ"ל מיד בעת השכמת הבוקר, אפילו קודם אמירת מודה אני מיד, הרי זה אומר לך באיזה אופן לקום, כלומר גם כאשר עדיין אין גילוי אור בנפש האדם, עדיין הוא לא אמר ברכות השחר וכו', עדיין יש מצב של חושך, גם אז נדרש ממנו להתגבר על יצרו כארי, ובאיזה אופן? באופן שלא יזדקק אפילו לסיוע מלמעלה, כדי לא לעבור אווירה. כי הוא נמצא במצב שאין השחר מאיר אותי, שהוא מקבל סיוע רק לרבדים יותר גבוהים בקדושה. לא בשביל להתגבר על היצר הרע בתאוות איסור. כבר על הבוקר שהוא קם, הוא נמצא במצב שהוא לא זקוק לשחר, הוא לא זקוק לסיוע בשביל להתגבר על תאוות איסור, כי זה מושלל אצלו. כיצד באמת אפשר לדרוש מיהודי לבוא לדרגה במצב כזה? הביור בזה הוא מה שאמרנו קודם נוגע לאסתר, הדסה היא אסתר. מה שיהודי נתון במצב של חושך, ועד כדי כך שיכול לעבור אווירות, הרי זה רק מצד חיצוניותו. לפנימיות הרי הוא למעלה מהאסתר. הדסה היא אסתר, ולכן אצלו זה מושלל. ועד רבה, מצב האסתר מעורר את פנימיות הנשמה ביתר שאת וביתר עוז. בתורות זו באה לידי ביטוי בכוח המסירות נפש שישנו בכל יהודי. כל יהודי יש את איפה רואים את זה שיהודי בפנימיותו הוא למעלה מהאסתר, האסתר לא תופס אצלו מקום, זה מבטא בעיקר בכוח המסירות נפש. כל יהודי יש לו יכולת למסור את הנפש. וכמו שהיה בימי אסתר, שמצד אחד הם היו במצב של אלם ואסתר, אבל כל השנה כולה, מזמן גזירת המן, עמדו היהודים מבחינת מסירות נפש, ממש בכל יום, בכל עת וכל שעה, אף אחד מהם לא עלתה על דעתה מחשבת חוץ חס ושלום. כי כוח המסירות נפש חדר באדם כולו, מה שכותב, הוא ממלא את כל כוחותיו אפילו בלבושה החיצונים, ברגע שזה מתעורר המסירות נפש זה משפיע וזה השפיע עליהם אפילו בקיום התורה והמצוות ולמדו תורה במסירות נפש כמו שכתוב שמרדכי הקהיל קהילות ברבים וכו'. הרבי מציין פה בהערה 92 שזה מובא בארוחה במאמר של ואי אומן תרע"ט וגם במאמר של תשכ"ד שהרבי חזר על העניין הזה, שם כתוב שבחינת פנימיות הנפש שמאיר בזמן הבית הוא אור הנשמה, בזמן הגלות מאיר כוח הנשמה. כוח הנשמה זה מוסבר בהרחבה בחסידות, שכוח זה עניין של אסתר, זה אלם, אבל הוא מתגלה במצבים מסוים, בעניין חיצוני. אז מסירות וכוח הוא בשורש מושרש יותר גבוה מעניין האור. לכן דווקא מסירות נפש, זה בא לידי ביטוי שהם עמדו במסירות נפש, ולא על דעתה מחשבת חוץ, הם גילו את כוח, את כוח המסירות נפש. דרך זה בעבודת כל אחד ואחד, דווקא מצב החושך מעורר פנימיות נפשו יותר מאשר מצב של גילוי אור. הדבר בא לידי ביטוי בקבלת עול של עצם הנשמה החודרת בכל מציאותו. ומצד זה יכול להיות בינוני בכל עת ובכל שעה. כל רגע תמיד זה יוכל לעמוד נגד יצרו בכל עת ובכל שעה. ומעניין, הרבי אומר שזה אולי מתאים גם עם שתי הסעיפים בשולחן ערוך. בסעיף הראשון שאמרנו שהוא מדבר על דרגת הבינוני, כיוון שהוא נמצא במצב של חושך, אז הוא צריך לעורר את כוח הנשמה. ואז אחר כך הוא מביא בסעיף ב' מדרגה יותר גבוהה, שהוא קם בחצות לילה, שזה מעורר על עניין של גילוי, שזה התעוררות של אור הנשמה. זה עבודה יותר ששייכת לצדיקים. כן, זה בעצם שיחה שנאמרה בפורים גם, וגם שבת פרשת תיסה, בתפשין חבדלד. זה מה שהוגה בלקוטי שיחות בחלק תזיין.